צהריים טובים כולם. אנחנו נמצאים בפרק ח' במסילת ישרים, בדרך קניית הזריזות. כמו שהזכרנו, הרמח"ל בונה את העבודה שלו, עבודה על בניין האישיות, ולהסביר לנו כל מידה מה עניינה המיוחד, למה היא מרכזית לבניין האישיות. אחר כך פרק נוסף, למה מתפרטת אותה מידה, אותה תכונה, מה החלקים שלה. החלק השלישי זה איך קונים את אותה מידה, איך רוכשים אותה, איך בונים את המוטיבציה לעבוד קשה כדי לרכוש אותה, מה הדרכים לרכוש אותה. ובסוף בא החלק הרביעי, זה איך להיזהר מהמפסידים או מונעים אותנו מלרכוש את אותה מידה, או גם אחרי שכבר קנינו אותה, איך לא לאבד אותה, איך לא להפסיד אותה. זו המתכונת שהרמח"ל התווה לנו בתחילת דרכו, שכך הוא בונה את מהלך הלימודים שלו. אנחנו נמצאים עכשיו בפרק ח' שהוא עוסק בדרך קניית הזריזות. איך קונים את הזריזות? הסברנו כבר מה זה הזריזות. כמו שגם בזהירות, אחרי שהרמח"ל הסביר לנו היטב מה זו הזהירות ומה הם החלקים שלה, העבודה של הקנייה בעיקרה נועדה לבנות את הרצון, לבנות את המוטיבציה לעבוד קשה כדי לרכוש את המידות. כי כידוע, המידות לא טבועות בנו מלידה, אנחנו צריכים לרכוש אותן, אף על פי שהיסודות נטועים בנפש של כל אחד, אבל כדי להתגבר על היצר הרע, להתגבר על החולשות, להתגבר על הכיוונים ההפוכים שיש לנו, הן מבחוץ והן מבפנים, צריך עבודה שדורשת מאמץ. ובשביל המאמץ צריך לגייס כוחות, לגייס את הרצון. הפרקים, גם של דרך קניית הזהירות וגם של דרך קניית הזריזות, הם איך לבנות לנו את המוטיבציה, את הרצון הגדול להפוך את הטבע. כמו שלמדנו בפרק הקודם, בפרט מידת הזריזות דורשת מאמץ נגד הטבע של הגוף שדורש מנוחה, או כל שכן המדרגה השנייה של הזריזות, שהיא דורשת להפוך ולגייס את הגוף שיש שותף למהלך של הזריזות, את כל כוחות הנפש. זה דורש מאמץ מרובה. בלי מוטיבציה, בלי רצון גדול, אי אפשר לגייס את הכוחות בשביל עבודת המידות. לכן אומר לנו הרמח"ל עכשיו בפרק, אני אעזור לך בגיוס המוטיבציה. ודרכו של הרמח"ל תמיד, למעט מה שראינו בסוף הפרק הקודם, שזה יוצא דופן, תמיד לעסוק על ידי התבוננות וחשיבה והעמקה מחשבתית, שהיא בונה בנו את הרצון. מכוח החוכמה אנחנו מפעילים את הרצון. וגם בפרק הזה אנחנו נראה שלוש צורות של הסברה, הסביר לנו הרמח"ל, תכף מיד נבין למה, איך לבנות את הקומה של הרצון, של המוטיבציה לעבוד על מידת הזריזות. אומר הרמח"ל, הנה האמצעים אשר נקנה בהם הזריזות, הם אותם אשר נקנה בהם הזהירות. ומדרגותיהם כמדרגותיהם, וכמו שכתבתי למעלה, כי עניינם קרוב זה לזה מאוד, ואין הפרש ביניהם, אלא שזה בעסין וזה בלבי. אומר לנו הרמח"ל, תדע לך, אין הרבה הבדל בין מה שהסברנו במידת הזהירות לבין מידת הזריזות בדרך קניין המידה. זאת אומרת, שלושת החלוקות שראינו בקניית מידת הזהירות, שלמי הדעת, הפחותים מהם וכלל ההמון, שלכל אחד נדרשת הסברה אחרת. כמו שאמרנו בחינוך, אתה חייב תמיד לדעת מה המקום של המתחנך שעומד מולך ואיזו צורת הסברה נכונה להסביר לו כדי שיגע בו, לא מתחתיו ולא מעליו, אלא בדיוק במדרגה שלו. מכיוון שרמח"ל אמר, המציאות בנויה באופן כללי משלוש מדרגות של אנשים, כאלו שמונעים על פי השכל, כאלו שמונעים על פי הרגש, כאלו שמונעים על פי החושים והגוף. צריך שלוש צורות הסברה כדי להגביר את המוטיבציה לכל אחת מהקבוצות הללו. הסברנו את זה בעריכות במידת הזהירות. אומר הרמח"ל, ותכף נראה פה את ההסברה של מידת הזריזות, באופן עקרוני יש את אותה חלוקה גם במידת הזריזות, וגם העקרונות שאמרנו שם יהיו נכונים כאן, אלא בהבדל אחד. כל מידת הזהירות עניינה לגרום לאדם להישמר ממה לא לעשות. לא ללכת אחרי הרע, לא ללכת אחרי הרגלים המגונים, לא ללכת אחרי הדמיונות שלו. מידת הזהירות באה לבנות בנו בנפש את תכונת היראה, להיות ירא ממה שלא טוב לנו, או כמו שהסברנו אז על פי המהר"ל, לא לצאת מהמסגרת, לא להשתייך לטומאה, להיות שייך באטמוספירה, בהיגיינה הנכונה ששייך אל הקודש. זה כל תכונת הזהירות, לבנות את המידה של היראה בנפש. מידת הזריזות שהיא באה להתייחס למצוות עשה, מה לעשות, מה לפעול, מה ליצור, היא דורשת בדיוק את התכונה ההפוכה, את תכונת האהבה. התכונה שגורמת לאדם מוטיבציה לפעול, לעשות, וכמו שראינו בפרק הקודם, מתוך חשק, מתוך שמחה, מתוך בערה פנימית, ללכת ולעשות הרבה דברים. אז העקרונות הם אותם עקרונות. יש לנו חלוקה של שלוש מדרגות, אבל פה אנחנו צריכים לבנות לשלושת המדרגות, שלמי הדעת, הפחותים מהם וכלל ההמון, את המוטיבציה של האהבה, את המוטיבציה של הלעשות, של לקום מהפסיביות ולפעול ולעשות. אומר לנו הרמח"ל, אני אסביר לך עכשיו שלוש צורות של התבוננות, שכמובן הוא מאוד מאוד בתמציתיות, מאוד בכלליות, על כל אחת מהם אפשר לכתוב ספר שלם, אנחנו תכף נראה למה על כל אחת מהצורות הסברה באמת אפשר לכתוב ספר, ונכתבו ספרים שלמים על כולם, ולאמת היא גם נזכיר על כל אחת מהסברות על איזה ספרים נכתבו עליהם, אבל תדע לך שזה התמצית. אנחנו בונים עכשיו הכרות כאלו, תובנות כאלו, שיגבירו את המוטיבציה לקום ולעשות דברים. אומר לנו הרמח"ל, המדרגה הראשונה, כאשר התאמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בהם, ודאי שיתעורר ליבו אל העבודה ולא יתרפא ממנה. אומר לנו הרמח"ל, דבר ראשון מאוד יסודי, עסקנו בו קצת בעבר, נדגיש בעוד כמה נקודות קטנות עכשיו. כאשר האדם ידע מה גודל הערך של המצוות, מה גודל הערך של היכולת שלו לעשות דברים, לפעול בדברים, והאחריות שמוטלת עליו, כשאדם יבין את זה טוב, זה יביא אותו התעוררות לפעול ולעשות דברים. הרבה מאוד מהחולשה של בני האדם לעשות דברים, ודאי בקודש, אבל גם בעולם החול, זה כי אדם חושב שאין ערך למעשים שלו. מה שאני עושה זה לא כל כך משמעותי. בכלל אדם חושב שהוא בעצמו לא משמעותי. אם אני הייתי בעולם או לא הייתי בעולם, העולם לא חסר שום דבר. ממילא גם כשאני נמצא פה אני לא בעל ערך גדול, וכל מעשה שאני עושה הוא לא כל כך משמעותי. אם האדם היה יודע מה הערך של החיים שלו, מה הערך של המעשים שלו, מה הערך של המחשבות שלו, הוא היה מייקר מאוד מאוד כל מה שהוא עושה. זה בין בעולם המחשבה, אדם יודע מה הערך של מחשבה אחת ומה הערך של מעשה אחד, אז זה היה עולם אחר. המחשבה שכאילו העולם לא עומד עליי, יכול להסתדר בלעדיי, שנמצאת, גם אם אדם אומר אותה בשכל, אבל נמצאת בתוך הלב, היא מחלישה מאוד מאוד את האדם. אנחנו צריכים לדעת, כשריבונו של עולם ברא את העולם, כל מה שהוא ברא בשלב היותר אחרון, יותר סופי, הוא יותר חשוב. האדם נברא אחרון בכל הבריאה של ריבונו של עולם, כי הוא נזר הבריאה. הכל הוכן בשבילו. כתוב במדרשים שכל חלק מהבריאה נתן את חלקו לאדם כדי שבסוף האדם הוא יהיה כלול מכל הבריאה. האדם הוא היצור הכי חשוב, לכן חיכו לו עד הסוף, אחרון אחרון חביב. עם ישראל נברא אחרי כל העמים כולם שנבראו, כי הוא העם הכי חשוב, כדי שהוא יוכל להטביע את חותמו על כל האנושות, אחרי שכבר כל ה-70 אומות קיימים, עם ישראל, התחלנו עכשיו ספר שמות, רק אז יורד למצרים להתחיל להכין את עצמו. המדרגה של עם ישראל זה מדרגה אחרת לגמרי מכל אומות העולם. הכוח שיש לעם ישראל לשנות את כל הבריאה, אין אותו לכל עם אחר. עוד מעט נזכיר משהו, דברים שהרמח"ל כותב בספרים אחרים. הכוח של כל יהודי מעם ישראל הוא לאין ערוך. כל יהודי שנברא יש לו תפקיד גדול בעם ישראל. חז"ל אומרים שאם יהודי אחד היה חסר במעמד הר סיני, לא הייתה יכולה להינתן התורה, כי צריך 60 ריבו נשמות שרק הם יכולים להכיל את כל הגוונים של התורה. ובדורות הבאים כל נשמה מתחלקת להרבה בני אדם שנושאים את אותה אחריות של אותה הנשמה. וכל מעשה של כל יהודי, כל מחשבה אחת של כל יהודי, בכל יום, וכל מעשה גדולה לאין ערוך. יש בספרים, בספרי החסידות, ספר נפש החיים, מעריכים מאוד 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 להסביר מה הערך של כל מעשה של האדם, מה הוא פועל, מה התוצאה של האדם. אדם חשב מחשבה טובה, איזה עולמות זה בנה. אדם חשב מחשבה גרועה, איזה עולמות זה הרס. דיבור טוב, דיבור רע, מעשה טוב. כל דבר קטן, כל תנועת חיים של אדם ישראל, יש לה השפעות מאוד גדולות. ובאמת, על כל אחד העולם עומד. אני אומר, משל למה הדבר דומה? רק לתת אולי יכולת לחוש את זה. אדם יכול להיכנס לאיזה בית חרושת גדול, מפעל עצום. יש שם המון מכונות שעושים דברים. תיקח בורג אחד קטן מתוך המערכת. הבורג עצמו יכול לשאול, אני כלום. מה זה הבורג הזה? בחנות ממול קונים אותו בשני שקלים. הבורג הזה הוא לא שווה כלום. אבל אם הוצאת את הבורג הזה, כל המכונה לא עובדת. יכול להיות שאתה רק בורג. אתה אומר, מה אני לעומת משה רבינו, ומה אני לעומת אברהם אבינו, והתנאים, והמוראים, והסבוראים, גאונים, ראשונים, האחרונים. אני רק בורג קטן, אבל הבורג הזה הוא חלק מתוך כל המכונה כולה. יש מערכת, התורה לא ניתנה ליהודי פרטי, ניתנה לכל עם ישראל. כל אחד מעם ישראל יש לו חלק בתוך המעבדה העצומה הזאת של בניין העולם. ככל שאדם ידע יותר להעריך מה החלק שלו, מה התפקיד שלו, מה הערך של כל מעשה קטן שהוא עושה, ככה יגדל בו יותר החשק לעשות, מהסיבה הפשוטה. הוא ירגיש איזה אמון גדול נותנים בו. איזה עוצמות נתונות בידיים, כלומר, אתה מרגיש מה הטילו עליך, מה אתה מסוגל לעשות בכל דבר קטן. זה נותן לך מוטיבציה מאוד גדולה. זה מגביר לך את הרצון לבוא ולפעול. לכן אומר לנו הרב חיים, אם האדם צריך להתבונן בשתי דברים, א', לדעת מה גודל ערך המצוות, זאת אומרת, מה העוצמה שיש, נקרא לזה אובייקטיבית, בכל מצווה. כל מצווה זה צינור חיים שמזרים קדושה וחיים לתוך המציאות. לא דומה שבת, לכיבוד אב ואם, להשבת אבדה, לסוכה. כל מצווה יש לה זרם חיים אחר שהיא מביאה לתוך המציאות שלנו. הדבר השני שאדם צריך להתבונן זה רוב חובתו בהם. מה האחריות המיוחדת שלי שאני מגלה במצווה הזאת? ואין יהודי אחד כפול. מה שאני יכול לעשות, אף אחד לא יכול לעשות כמוני. ממילא יש לי אחריות מאוד גדולה שהטילו עליי. ואם הולידו אותי בדור הזה, במקום הזה, עם סביבה מסוימת, יש לי אחריות מאוד גדולה. זה מגביר בי את האהבה. כשנותנים למישהו אחריות, פתאום אתה רואה איזה מרץ הוא מקבל. תנסו על ילדים קטנים, אני רואה את זה אצלי בבית, שילדים קטנים, שאומר לו מה לעשות, מה לא לעשות, אין לו זה. תן לו איזשהו תפקיד קטן, איזה פשטום, איזה מרץ יש לו, איזה כוחות. למה? הוא מרגיש שסומכים עליו, מרגיש שנותנים בו אמון. זה מגביר בו את המוטיבציה. זאת ההתבוננות הראשונה, אומר לנו הרמח"ל, שהיא נכונה לשלמי הדעת, לאנשים ש... מסבירים להם משהו בשכל, הם מתבוננים, זה כבר מעורר אותם. רק אקרא שני דברים קטנים שכותב הרמח"ל בספרים אחרים שלו, להשלים את זה, שנבין את הגודל של המשמעות. כותב הרמח"ל בספרו דרך השם, חלק א' פרק ד', סעיף י', כותב שם, כלל כל המצוות כולם, בכל מעשה מהן שיעשה, יהיה מתקרב על ידו מדרגה מה ממדרגות הקרובה אליו יתברך. ותגיע לו על ידי זה מדרגה מהארת פניו של השם יתברך. וכפי הקרבה שנתקרב לו והתעצם בו, בו מדרגה מן השלמות, שהיא תולדה ממדרגת ההארה ההיא. צריך לדעת, כל מצווה שאנחנו עושים זה קרבה לריבונו של עולם, שהקרבה הזאת היא מולידה הארה לתוך המציאות. מה עושה ההארה הזאת? כותב הרמח"ל במקום אחר, ספר דעת תבונות, סימן קנ"ח, אומר הרמח"ל, והוא עניין קרבנו לפני הר סיני, וכן מה שאנו אומרים בכל יום בתפילה, וקרבתנו לשמך הגדול, והדביקנו אליו באהבתו, ונתן לנו כוח לשמור את כל מצוותיו. למה? שעל ידם יעשה הפרי הטוב המצטרך לתיקון הבריאה כולה. כשאדם מרגיש איזה עוצמה יש לו בידיים, מה הטילו עליו, סומכים עליו לתיקון כל הבריאה כולה. אתה חלק מעם ישראל, אתה מסוגל להביא את הבריאה לגאולתה, לתיקון השלם שלה, כמיים פנים על הפנים. מי שמשדרים אליו כזה אמון וכזה אהבה, זה מוליד בו גם אהבה וחשק, מוטיבציה לפעול לעשות את כל המצוות למטרה הזאת. זה החלוקה הראשונה שאומר הרמח"ל. אבל בעיקר היום אני רוצה להתבונן בחלוקה השנייה, כי גם הרמח"ל הרבה יותר מעריך. אומר לנו הרמח"ל על המדרגה השנייה, ואומנם מה שיוכל להגביר ההתעוררות הזה הוא ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה, והנפלאות הגדולות שעושה עמו מעת הלידה ועד היום האחרון. כי כל מה שירבה להסתכל ולהתבונן בדברים האלה הנה ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אל האל המיטיב לו, ויהיו אלה האמצעים לשלא יתעצל ויתרפא מעבודתו. כי הרי הועיל ואינו יכול ודאי לגמול אותו וטו יתברך, לפחות יודע לשמו ויקיים מצוותיו. והנה אין לך אדם באיזה מצב שימצא, אם אני ואם עשיר, אם בריא ואם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. כי העשיר והבריא כבר הוא חייב לו יתברך על עושרו ועל בריאותו. העני חייב לו שאפילו בעוניו ממציא לו פרנסתו דרך נס ואופל, ואינו מניחול למות ברעב. החולה על שמחזיקו בכובד חוליו ומכותיו, ואינו מניחול לרדת שחת. וכן כל כיוצא בזה, עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו חייב לבורו. ובהסתכלו בטובות האלו שהוא מקבל ממנו, ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו, כמו שכתבתי למעלה. אומרנו הרמח"ל, הדרך השנייה והיא עיקרית, ואולי נוגעת לרוב בני האדם, לכן הוא כל כך מעריך בה, זה הכרת הטוב. ההתבוננות בהכרת הטוב, כמה שמגיע לנו מהשם, ובכלל מידת ההכרת הטוב, היא מולידה בנו את תכונת האהבה. כתוב במסכת ביצה וגם במסכת שבת, מסכת ביצה דף ט"ז, מסכת שבת דף י', אמר רבן שמעון מגמליאל, הנותן פת לתינוק צריך להודיעו לאמו. אם נתת מתנה לאיזה תינוק, תודיע לאמא שלו. שם הגמרא מתארת, אם נתת פת לתינוק לא, והאמא לא נמצאת כאן, אז הגמרא מסיירת שם שתשים לו קצת פעורים על השיער, וכשהאמא תראה, תשאל אותו מה זה זה, אז הוא יספר לה, המישהו נתן לי פת. למה כל כך חשוב לתת מתנה ומי שמקבל את זה יודע? אומר שם רש"י במסכת ביצה, שמתוך כך ידעו אביו ואמו שהוא אוהבם, ותרבה חיבה ורעות בישראל. אם יש הכרת הטוב, מישהו שמכיר את הטובה שעשית לו, זה מוליד אהבה. זה מגביר אהבה למי שנתן לך בעצם את הטובה. יש ספר שלם, אנחנו תכף נדבר על סוג העבודת השם הזאת שנובעת מתוך הכרת הטוב, אבל מי שרוצה להרחיב בזה, ספר שלם שבונה את כל עבודת השם על בסיס הכרת הטוב, ספר חובת הלבבות לרבנו בחיי, והוא בנה שם בעיקר את שער עבודת אלוקים, אבל כל הספר כולו בנוי שכל העבודה של האדם היא בעצם ביטוי של הכרת הטוב כלפי ריבונו של עולם, כלפי אין ספור הטובות שריבונו של עולם עושה לנו. הרמח"ל מגייס את הדבר הזה לפחות להגברת המוטיבציה של האהבה שתהיה לנו בהזדרזות לקיום המצוות, לגייס את כל הכוחות לקיום המצוות. אני רוצה קצת להעמיק במושג הזה של הכרת הטוב בכלל בין בני אדם, ומתוך זה להבין איך זה פונה כלפי ריבונו של עולם. קודם כל צריך לדעת, הכרת הטוב זה תכונה אנושית בסיסית שנטועה באדם. כאילו זה לא איזושהי מעלה. אדם שלא מכיר טובה על טובה שהוא קיבל, זה פגם באישיות של האדם. זה חולי. זה לא מעלה שאפשר להגיד, אדם זכה לאיזה מעלה, הוא גם מכיר טובה על זה שנותנים לו טובות ויודע להכיר טובה. הכרת הטוב זה משהו נורמטיבי, בסיסי בנפש אדם. מי שאין לו את זה, הוא בעצם הוא פגום. עיקר הכרת הטובה זה לא בשביל מי שנתן את הטובה, זה לא בשביל מי שעשה את הטובה, אלא בשביל מקבל הטובה. לקבל טובה באופן נכון, זה לדעת להכיר עליה טובה. פעם הזכרנו, אני חושב שכתוב גם במערר, גם בגרא, שהמצוות בכלל שבתורה מחולקות לשלוש סוגי מצוות. יש מצוות שבין אדם לחברו, יש מצוות שבין אדם למקום, ויש מצוות שבין אדם לעצמו. הכרת הטובה זה מסוג המצוות שבין אדם לעצמו. כדי שאדם יהיה באישיות תקינה, בריאה, נורמלית, הוא חייב להכיר טובה על כל דבר שהוא מקבל. ודאי מבני אדם וגם מהבורא. כשאנחנו אומרים לילד קטן, שותים לו סוכריה, הוא מקבל, תגיד תודה, אנחנו צריכים את התודה שלו? לא. זה בשבילו, שהוא ידע להעריך נכון את מה שהוא מקבל. התודה נצרכת בשביל המקבל, כדי שידע לקבל נכון את הטובה שלו. ותכף טיפה נתבונן בדברים הללו, אבל קודם כל דוגמה פשוטה, זה פרשת השבוע שיש לנו עוד מעט. משה רבנו מצטווה על ידי בורא עולם להוציא את עם ישראל מצרים ולעשות 10 מכות. 3 מכות משה רבנו לא עושה בעצמו, הוא מבקש לאהרון, נכון? הוא לא, דם, צפרדע וכינים, הוא לא עושה, למה? מכיוון שהוא קיבל טובה מהאפר, קיבל טובה מהמים, הוא לא עושה. המים צריכים את הטובה שלו? האפר צריך את הטובה? לא. משה רבנו יש לו כזאת רגישות, היה משהו בבריאה שקיבלתי ממנו טובה, אני לא יכול להכות בו, אף על פי שהדעה כזאת תבוא בסוף טובה לעם ישראל, זה בא להציל את העולם. כן, אבל הדרך שצריכה לעבוד, יש איזשהו סבל קטן, אני לא יכול, זה בשביל משה רבנו. בגודל הרגישות שלו, הוא לא עושה את המידה הזאת. כשריבונו של עולם, תכף נראה, רוצה שהבריאה תכיר טובה, זה לא בשבילו, זה בשבילנו. הבריאה לא שווה את ערכה אם היא לא יודעת להכיר את הטובה ממה היא חיה, ממה היא מקבלת כל הזמן, שפע שמקיים אותה. זה בעצם נצרך בשבילנו. המשמעות האמיתית של הכרת הטוב זה להעריך נכון את מה שקיבלתי. מי שלא יודע להכיר טובה, הוא לא מכיר נכון את מה שהוא קיבל. כשנראה לו שזה מובן מאליו, זה צריך להגיע לו בלי שום מאמץ, הוא לא יודע להכיר באמת שהוא קיבל פה טובה. הוא ודאי לא יודע להכיר את נותן הטובה, אבל הוא גם לא יודע להכיר נכון את הטובה. ממילא הוא גם לא ידע להשתמש נכון עם מה שהוא מקבל. כי אם אני יודע להעריך מה שקיבלתי, אני יודע למה הוא נועד. אם אני חושב שמה שקיבלתי הוא בכלל איזו סיבה אחרת, מטרה אחרת, עוד מעט ניתן כמה דוגמאות לזה, אז אני בכלל אשתמש עם זה לדברים אחרים לגמרי ממה שהנותן התכוון לתת לי את זה. מי שלא יודע לתת טובה, גם לא יודע לבקר.
הוא לא יודע לקבל.
הוא לא יודע, נכון, הדבר ראשון צודק, הוא באמת לא יודע לקבל. חלק מהגדרה של מקבל, זה שאני מכיר בזה שאני מקבל, שמישהו נתן לי, אז ממילא אני כבר חייב להכיר טובה. להיות מקבל, שם של מקבל, זה להכיר את הטובה שמישהו אחר נתן לי. ממילא גם, אני אומר, גם להעביר ביקורת על משהו, זה רק אם אני יודע להכיר טובה. אם לא הכרתי טובה, אני בכלל, הנקודת שיפוט שלי היא לא אמיתית, היא לא נכונה. אני לא יכול בכלל להעביר ביקורת על משהו שאני חושב שאף אחד לא נתן לי אותו. אני אומר, דוגמה, כמה טובה צריכים להכיר לכל הדורות הקודמים שלנו שבזכותם אנחנו חיים? דור הראשון, דור השני, מאברהם אבינו, כל הדורות הקודמים, מה שהם לא עשו, בסופו של דבר בזכותם אנחנו כאן וחיים וקיימים. אז גם יש לנו ביקורת עליהם, וביקורת צודקת על כל מיני דברים שאנחנו חושבים שהתנהגו אחרת ואנחנו צריכים, אבל לפני הביקורת חייבת לבוא הכרת הטובה, כי עצם המציאות שלנו בזכותם, אנחנו בעצם חיים כאן. המטרה האמיתית של הכרת הטובה זה בשביל להכיר מה בעצם יש בטובה. ככל שאני מעריך יותר את הדבר, אז ככה קיבלתי דבר יותר גדול. כי אפשר לקבל משהו עצום ולא להעריך אותו. להכיר טובה זה להכיר איזו טובה קיבלתי ממילא, בשביל מה להשתמש איתה, לשם מה היא נועדה. כל מי שיצא להיות ביום כיפור בבית הכנסת מוקדם, לפני כל נדרי, אז יש, גם הגברים יותר אומרים את זה, אבל זה, אני חושב שכולם, יש תפילה זכה שאומרים אותה לפני. שם כתוב, אנחנו אומרים את זה מפורש כלפי ריבונו שלם. נתת בנו ידיים לעשות מצוות, עשינו איתם עבירות. נתת רגליים, עשינו את זה עיניי, כל איבר ואיבר, לשם מה קיבלנו אותו, אבל אנחנו מודים לשם מה השתמשנו בו. מכיוון שלא כל כך הערכנו את הכוחות שיש לנו, את האיברים שלנו, לא ייחסנו להם כל כך טובה, זה מובן מאליו, עוד מעט נתייחס קצת למובן מאליו הזה, אבל מכיוון שלא הערכנו אותם מספיק, גם לא ידענו איך להשתמש איתם באופן הנכון. הכרת הטובה היא קודם כל להכיר, להיות, כמו שהיא אמרה, להיות מקבל ולהעריך נכון מה שקיבלתי ממילא, להעריך נכון את מי שנתן לי ולמה הוא נתן לי. כן? אז צריך, הכרת הטובה זה, אני אומר, זה לא תגמול. זאת אומרת, נתנו לי משהו, אז מה אני צריך לתת בתמורה להכיר טובה? לא, זה חלק מהיכולת לקבל נכון את הדבר, זה להכיר במה קיבלתי את הטוב שקיבלתי. למה אנשים הרבה לא מכירים טובה? אני מתחיל כרגע בין אדם, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, שתי סיבות, נכון. סיבה אחת שהזכירו כאן, סיבה ראשונה יותר פשוטה, ונסביר למה יש לה הצדקה מסוימת, יותר פשוטה, אדם חושב שמגיע לי. מגיע לי הכל, נכון? מה שנתנו לי, מה שההורים נותנים לי, מה שהחברים נותנים לי, מה שהשכנים, מגיע לי ומגיע לי ומגיע לי ומגיע לי. מאיפה זה בא הטעות הזאת שמגיע לי? יש בה נקודת אמת. כשתינוק נולד ביום הראשון, באמת מגיע לו הכל. וכולם נותנים לו וכולם, אוי, איזה אחריות יש לו לתת לו בלי לבקש שום תמורה. וצריך להיות ככה. עד מתי? עד השלב שבו הוא מתבגר ומתחילה להתפתח בו ההכרה. ברגע שהוא מתבגר ומתחילה להתפתח בו ההכרה, או זה תהליך איטי שההורים צריכים לעזור לו לזה, לפתח את העצמאות, להתנתק מהתלות של ההורים שהכל מגיע לי. למה? מה, לא מגיע לי? בשביל מה הביא אותי לעולם נותנים? לא. תינוק צריך לעבור ממצב שהכל מגיע לו בחסד, למצב שהכל מגיע לו בדין. זאת אומרת, הכל באמת צריך להיות מגיע לך אם אתה ראוי לזה. אם אתה לא ראוי לזה, אז זה לא מגיע לך. ככה היה גם בכל בבריאת העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, 26 דורות הקדוש ברוך הוא נתן רק בחסד גמור. עולם חסד ייבנה. לא ביקש שום דבר מהבריאה. עד שהגיע אחרי 26 דורות, מעמד הר סיני מתן תורה. מה אז במעמד הר סיני התרחש? הקדוש ברוך הוא ממשיך לתת את כל מה שהוא רוצה לתת לעולם. בתנאי שעכשיו תקבלו את זה על פי דין ולא על פי חסד. ברגע שקיבלנו תורה, נטעה בנו תכונת הבחירה החופשית, היכולת לקבל את כל הטובה אם נהיה ראויים לה. אם נקיים את המצוות, נהיה כלים ראויים לקבל את השפע, נקבל. אם לא נהיה כלים ראויים, לא נקבל. למה? למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? הוא רוצה להראות, אם הוא באמת אוהב אותנו, כמו איך הילד אומר, אם אתה באמת אוהב, תן לי בלי חשבון. למה אתה עושה לי חשבונות? סיבה מאוד פשוטה, מה שאמרנו מקודם. אם אתה תקבל משהו שלא ראוי לך, זה רק יזיק לך.
אתה לא תעריך את זה.
לא רק לא תעריך, באמת ישתמש אם זה לא נכון. אתה תשחית את הטובה, ואתה תשחית את עצמך ותשחית את העולם. מכיוון שהתפתחו בך כוחות, התפתחו בך יכולות, אם תקבל עוצמות, אנרגיות, שאתה לא תשתמש איתן, התינוק לא ישתמש שום דבר לרע עם מה שייתן לו, גם אם הוא ילד בן שנה וגם בשנתיים, אבל כשילד גדול, יש לו כבר כוחות, יש לו כבר עוצמות, אנרגיות, אם הוא לא יהיה זכאי לטובה, הוא ישתמש איתה לרעה. לכן לטובת המקבל, מגבילים את זה שהוא יקבל את זה רק בדין. אם אתה ראוי לקבל, זאת אומרת, פיתחת הכרה בערך הטובה, פיתחת יכולת להשתמש בה לטובה, אתה מבין לשם מה היא נועדה, אז אתה ראוי לקבל אותה. זה לטובתנו, זה לא לרעתנו. אותו אדם אומר, ככה אצל האדם היחיד, וככה אצל, אבל מה, אנשים מבוגרים נשארים עדיין בדפוסים של ילד קטן, וחושבים שמגיע לי ומגיע לי ומגיע לי, והם לא הבינו שהם אמורים להתבגר, או שהם יתבגרו או שהם לא יתבגרו, אבל הם אמורים, אחרת זה סוג של פיגור רגשי, שהם בעצם אמורים להיות במקום שכל מה שהם יקבלו, זה רק אם הם בנו את עצמם באופן שהם ראויים לטובה, כדי שהיא לא תזיק להם, ומי שנותן להם, אף על פי שהם לא ראויים, הוא מזיק להם. חז"ל אומרים, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. למה אסור לרחם עליו? כי מה שתיתן לו יזיק לעצמו ויזיק לכל הסובבים שלו, לטובתו.
הוא לא ידע להתמודד.
אכן מה צריך לעזור לו? זה לא לתת לו, לעזור לו לבנות בתוכו את הכלים, להתמודד. נכון. לכן אומר חובת הלבבות שבונה את הספר שלו גם על הבסיס הזה, גם השפע שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא גם כן, כדי שנהיה, לפעמים הקדוש ברוך הוא קודם מחכה שנהיה ראויים לזה, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו הלוואה מותמת, כלומר נותן לנו שפע כדי שנדע להשתמש. אבל אם אנחנו לא משתמשים, הוא אומר, מה, אתה חושב שזה כבר מובן מאליו, נכון? מה שקיבלת זה, אז הקדוש ברוך הוא לפעמים קצת לוקח לנו, עושה אותך חולה איזה יומיים, פתאום קיבלת, נשבר לך רק יד שמאל, ואתה מבין מה אתה צריך את יד שמאל. חשבת זה מובן מאליו, לא הערכת זה שאתה, היד שלך בריאה. אז אחר כך עבר לרגל, כל פעם הוא לוקח לך משהו קטן שתדע להעריך, לפעמים רק צינון. אתה פתאום לומד מחיסרון קטן להעריך מה זה כשיש לי את זה. הדברים הכי פשוטים, לפעמים אנחנו לא מעריכים אותם כי הם כבר הפכו כל כך להיות נורמליים. לכן אסור אף פעם להיכנס לשגרה שהכל מובן. כל יום שאנחנו מקבלים את הכוחות חיים מחדש, זה תובנה חדשה של הכרת הטוב.
זה מעניין, זה בעניין של הכלל, מלחמת ששת הימים, ולאחרם מיד מלחמת כיפור. קיבלנו כל כך הרבה טוב,
ברגע שזה מובן מאליו, זה היה ראוי לנו, היינו צריכים את זה, ואז ממילא אנחנו לא מכשירים את עצמנו לטובה שקיבלנו, אז לוקחים איתנו. הסיבה השנייה, והיא כבר יותר עמוקה, למה בני אדם לא מכירים טובה, וזה קצת יותר עמוק ויותר משמעותי, אבל זה מאוד מאוד קיים. גם אחרי שבני אדם מבינים שלא הכל מגיע להם, הם צריכים לקבל, יש עוד סיבה פנימית, נפשית, שגורמת לאדם לא לרצות להכיר בטובה, מסיבה מאוד פשוטה. כי אם אני צריך להכיר בטובה למישהו, זה מחייב. זה משעבד אותי.
זה דורש ממני.
זה דורש ממני, זה כובל אותי אליו. וככל שהטובה יותר גדולה, אני פתאום מרגיש שאני משועבד אליו. אני כפוי. ועוד מעט נראה כלפי ריבונו של עולם, מישהו יכול להחזיר משהו לריבונו של עולם, חנק אותי, גמרנו. אם אני צריך להכיר טובה למישהו, ואני אדם ישר, באופן טבעי זה יגרום לי רצון לגמול לו בטובה, להשיב לו כטובתו. אני לא רוצה את זה, אני רוצה חופש. אני רוצה לקבל, אבל אני לא רוצה לתת. אני לא רוצה להרגיש מחויב. ככל שהטובה יותר גדולה, כך עוצמת השיעבוד שלי יותר גדולה. יש מקרים, לא פעם יש סיפורים כאלה, אנשים שהצילו מישהו ממוות לחיים, ואותו אחד ניצול, הוא מרגיש עכשיו משועבד, כל החיים שלו מתונים בידו. ולפעמים הוא מנצל את זה ותופס לו ככה את היד בגרון, ואומר לו, זו, עכשיו אתה עבד שלי, עכשיו כל החיים. והוא לפעמים קם להרוג אותו. כי הוא לא מסוגל לשאת את זה, שהוא לא יכול לחיות.
אבל אם זה התפקיד שלו, למשל, עשה כאן.
כן, 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 ברור, זה התפקיד. אבל אחד עשה מנדבק ליבו, הציל את השני. לפעמים ילדים לא מכירים טובה להורים שלהם בגלל המקום הזה, שמרגישים כמה אני מחויב, כמה אני משועבד, כמה אני תלוי בו, אני לא רוצה להחזיר טובה, לא רוצה להיות קשור. לפעמים גם יש מצב הפוך, שהנותן הטובה או ההורים מנצלים את הדבר הזה ומשתלטים עליהם, גם זה יכול להיות מצב הפוך, שיחסי הגומלין בין הנותן למיטיב הם לא כל כך טובים, ואז יש מערכת של סיבוך. אבל באופן יסודי, זה מנגנון שגורם לאדם שהוא לא ירצה להכיר טובה, כי זה משעבד אותו, זה כובל אותו, זה חונק לו בעצם את את הצד הפנימי. ובזה יש שני מסלולים איך בני אדם כופרים בטובה. כשאדם בעצם הגיע למסקנה, זאת אומרת, אחרי שהוא מכיר כבר שנותנים לו, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו, אז שתי אפשרויות איך כופרים אותו. או שאומרים, זה לא טובה, זה לא נחשב. כן, זה ידוע, מה, הורים נותנים, זה לא נחשב, הוא לא נתן כלום, זה עוד לא התחיל. או שהוא כופר בטובה, באמת לא נתן לי טובה, או אפשרות אחרת שהם כופרים בטובה, היה לו אינטרס בזה. מה, הם עשו את זה, הוא עשה את זה לטובה, הוא רצה להרוויח, מה, רוצה שאני אחזור טובה אחר כך, אז ממילא הטובה היא לא אמיתית. או שאני כופר בטובה, או שאני כופר בנותן הטובה. באינטרסים שלו, הוא עשה את זה בשביל משכורת, הוא עשה את זה בשביל איזושהי הנאה, אינטרסים מפה, אינטרסים משם, ממילא את הטובה שלו הוא כבר קיבל מקום אחר, הוא לא צריך לקבל את זה ממני. אבל זה בעצם מנגנון שעובד באדם, למה הוא לא רוצה להכיר טובה כלפי משהו שהוא מקבל. כתבו בספרי המוסר, אם אדם באמת רוצה לעשות טובה אמיתית לחבר שלו, אתה רוצה באמת להיטיב לשכן שלך, לאיזה חולה, אתה רוצה לעשות משהו באמת טוב לו, אז הטובה הכי גדולה זה לא להשאיר את האדם חייב. תעשה לו טובה גדולה גדולה גדולה, אחר כך כשסיימת לעשות את הטובה, תבקש ממנו משהו קטן, שאתה יודע שאין לו בעיה לעשות את זה, שיעשה בעבורך. ואז כל הרגע שלו שהוא רוצה לגמול לך טובה, הוא ירגיש שהוא יחזיר לך בדבר הקטן הזה. ואז הוא יצא נקי, כי לא השארת אותו עם רגע של חובה. גם נתת לו את כל הטובה שהוא צריך, וגם הוא ירגיש שהוא בעצם גמל לך בתמורה, ואז הוא יוצא שלם. זה הטובה הכי שלמה שאפשר לעשות לאדם, שהוא יוכל לקבל את הטובה בצורה שלמה. אז עכשיו דיברנו על המתכונת הבסיסית של הכרת הטובה בין אדם לחברו, בין כל אדם לרעהו. איך עכשיו המתכונת הזאת עוברת למקום של בין אדם לבורא עולם? כי הרי כמו שאמרנו, הרמח"ל עכשיו מגייס את התובנה הזאת של הכרת הטובה, לבנות לנו מוטיבציה של אהבה, של רצון, של שמחה, איך אנחנו רוצים לקיים מצוות. אז קודם כל נדע שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חשוב לו שבני אדם יכירו טובה בין אחד לשני. ויש בזה קשר גדול בין הכרת הטובה בין אדם לרעהו לבין הכרת הטובה בין אדם לבין קונו. כתוב במדרש משנת רבי אליעזר, פרשה זין. כתוב שמה, כל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. מי שלא יודע להכיר טובה לחבר שלו, יש בזה מימד של כפירה בנפש, אתה כופר במשהו שנתנו לך. יש בזה מימד של רשעות, בסופו של דבר גם לא תדע להכיר טובה לריבונו שלם. זו אותה מתכונת. האמת היא שזה גם הפוך, מי שגם לא יודע להכיר באמת טובה לריבונו של עולם, כי נראה לו שהחיים שלו זה מובן מאליו, אז גם בהכרת הטובה לחבר שלו זה גם לא שלם, גם יש שם איזשהו מימד שמובן מאליו. כתוב שם באותה מדרש, אין לך קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכפייה טובה. לא נטרד אדם הראשון מגן עדן, אלא כפייה טובה, שנאמר, ויאמר האדם, האישה שאתה תעימדי. ואף אבותינו במדבר לא כעס עליהם הקדוש ברוך הוא, אלא על כפיות טובה. זה התכונה הכי בסיסית בשביל ליצור את הקשר עם ריבונו של עולם. מכיוון שזה היחס אל הטובה ואל נותן הטובה. מי שמכיר טובה, יש בזה מימד של אמונה. מי שכופר בטובה, יש בזה מימד של כפירה. אתה כופר במי שנתן, במה שנתנו לך ובמי שנתנו לך. להסתכל בעין טובה על המציאות, על הבריאה, לראות את השפע שאני מקבל כל רגע. יש לי ידיים שעובדות, שיניים, הזכרנו באחד השיעורים, מה זה ראשי תיבות עשיר? עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, נכון? מי שיש לו איברים בריאים והוא חי, הוא נושם, הוא עשיר, הוא צריך לו כל יום להיות שמח. למה הוא לא שמח כל יום? כי הוא קצת מובן לו מאליו, או בגלל, יכול להיות, שיש לאדם קפדות על ריבונו של עולם. אם יש לך קפדות, זאת אומרת, יש לי, קיבלתי, אבל מגיע לי דברים אחרים, וצריך להיות, אני לא מספיק שמח בחלקי, אז אני לא יכול להיות מספיק בשמחה. אני לכן אומר תמיד עצה טובה לאנשים כאלו, במקום ללמוד ספרי מוסר, המוסר הכי טוב, לך לבית חולים, מחלקה פנימית, חצי שעה, אתה יוצא שמח. שמח וטוב לב. אני אומר, שם רואים את זה מיד. כן, אבל אני אומר, יש עוד מחלקות, בסדר? תעבור כל מחלקה 10 דקות. אני אומר, תכיר לפעמים מה יש לך, מה אתה מקבל כל יום שאתה בריא, תגיד תודה לריבונו של עולם. מה מילה ראשונה שיהודי אומר כשהוא מתעורר בבוקר? מודה. אומר הרב קוק בהתחלת הסידור שלו, המילה מודה יש לה שתי משמעויות. משמעות הראשונה זה תודה. נכון? זו המילה הראשונה, אני אומר, תודה. המשמעות השנייה שהיא קשורה לה זה הודעה. אני מודה על האמת. אני מודה על האמת שאני חי ממך. מודה אני לפניך, מלך חי. זאת אומרת, ההכרה הראשונה שצריכה ללוות את, ללוות את היהודי. קמתי בבוקר, אני רואה את עצמי, אני חי, אני קיים, אני מצליח להזיז את האיברים, זה לא מובן מאליו, יש כאלו שלא הצליחו לקום בבוקר, אני אומר מודה. אני מודה כתודה, ואני מודה בהכרת האמת, שזה בעצם בא ממך. עכשיו הדבר האחרון, שאני רוצה להתייחס במדרגה הזאת, שפה מתבקשת השאלה, איך אפשר להכיר טובה לריבונו של עולם? ויותר מזה, איך אפשר לרצות את ההרגשה של הגמול על הטובה. איך אני יכול? הרי אם אנחנו חיים מריבונו של עולם, וככל שאתה יותר מסתכל פנימה, אנשי המדע יכולים להגיד לכם כמה תאים בגוף כל יום מתחלקים ומתים ונולדים, ואיזה ניסי ניסים יש בכל המערכות שלנו בכל יום. ככל שאתה מתבונן על זה יותר, יש מה גדלו מעשיך השם ומה קצנו מעשיך השם, על ניסיך שבכל יום ובכל עת ובכל שעה. איך בכלל אפשר להתחיל להכיר טובה, לגמול טובה על הדבר הזה, כדי לא להישאר חייב כל החיים, וכמו שאמרנו, בהרגשה של תלות בלתי סופית. לכן, כמו שאמרנו מקודם, כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו טובה, פירושו של דבר, נגיד ככה, הקדוש ברוך הוא ודאי לא צריך שום גמול. הקדוש ברוך הוא רק נותן והוא רק מטיב, הוא לא צריך מאיתנו שום קבלה. אנחנו לא מקבל, הקדוש ברוך הוא רק נותן. לכן המהר"ל מפראג כותב באחד המקומות שה... אדם שהכי מרוחק מהקדוש ברוך הוא זה קמצן. אומר, למה קמצן? הוא אומר, הוא בדיוק הפוך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רק נותן והקמצן רק מקבל. אז אתה בתכונה הפוכה לגמרי.
אגוצנטרי.
אגוצנטרי לגמרי. עכשיו, קמצן זה לא חייב בכסף, יכול להיות גם בכוחות. אתה קמצן בחיוכים, אתה קמצן בעזרה לזולת, אתה קמצן... בהרבה דברים אתה קמצן. אתה שומר לעצמך, קיבלת טובה, תן אותה. אל תשמור טובה לעצמך. הקדוש ברוך הוא רק נותן, תדמה אליו בדרכיו. תנסה לראות כמה אתה יכול לתת גם כן ולהיות בעצם שותף אליו. הכרת הטובה, כמו שאמרנו, זה להכיר את מה שקיבלנו. הכרת הטובה הכי גדולה שלנו כלפי ריבונו של עולם, זה לא לקלקל את מה שקיבלנו. זה לא להשחית. אדרבה, להשתמש במה שהשם נתן לנו למטרה שלו. אם אני משתמש במה שהשם נתן לנו למטרה שהוא רצה בכוחות, באנרגיות, בעוצמות, אני קם כל בוקר מקבל אנרגיות חדשות, בלילה הייתי גמור, שפוך, הלכתי לישון, קם בבוקר מלא אנרגיות חדשות. אם אני אשתמש נכון לשם מה שניתנו לי, בזה אני מכיר טובה הכי טוב שיכול להיות. משל, למה הדבר דומה? אמא מכינה לילד שלה ארוחת צהריים טובה. השקיעה, הכינה ארוחת צהריים. הילד בא ואוכל. מה הגמול הכי גדול של האמא? מה הכרה טובה הכי טובה של האמא? שילד אוכל וטעים לו ובסוף הוא שמח. מה היא קיבלה? קיבלה ילד שמח, זה מה שהיא רצתה. אם אנחנו יודעים להשתמש נכון בכוחות החיים שהשם נתן לנו לטובתנו, אנחנו נעשים מזה טובים. הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לנו שאנחנו נהיה טובים. אם אנחנו נעשים טובים על ידי הכוחות חיים, על ידי האיברים, על ידי הנשמה שניתנה בנו, מילאנו את הייעוד שבשבילו הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את כל הטובות, כל הכוחות. כל החיים שלנו מלאים מעשים טובים, מלאים טוב. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא מלא טוב, והוא רוצה שאנחנו נמשיך את הטובה הזאת, את ההטבה הזאת. אז קודם כל הוא דורש מאיתנו, תתבונן על העולם ותראה כמה טוב יש בעולם ותמשיך אותו. כל המצוות שיתנו לנו, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, כל הנשמה שלנו מלאה אוצרות של טוב, שהמצוות הן הדרכות איך להוציא את הטוב הזה אל הפועל. כתוב בזוהר הקדוש, המצוות נקראות איתים, עצות. עצות איך להוציא לפועל את כל הטוב שיש לנו בנשמה. הנשמה שלנו מלאה חובות, מלאה מעשים, אבל לא באופן מדכא, באופן כזה שמגלה, חושף, עוזר לגלות את כל האנרגיות החיוביות שבעצם נמצאות בתוכנו, וכאשר אנחנו מוציאים לפועל את כל הטוב הזה, בזה אנחנו גומלים להשם יתברך את הייעוד של הבריאה שלו, הוא ברא את העולם כדי שהטוב שלו יוכל להופיע. אז אם נשתמש בכוחות האלו לצורך הטוב, אז הבריאה מגיעה לשלמותה. יש בתפילת נשמת כל חי, שאנחנו אומרים אותה בשבת, יש שם סתירה פנימית בתוך התפילה, מאוד בולטת שם. בתחילת התפילה אנחנו אומרים, אילו פינו מלא שירה, ולשנוי רינה כמון גלה, וסדר רגלנו קלות כאלה וכולו, אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי ניסים ונפלאות שעשית עמנו מצרים ועדנה וכולו וכולו, מונים את כל המצרות, אחר כך אנחנו אומרים, על כן פינו להגיד שירה, ושנוי רינה, ובמשיכה של התפילה, שכל איבר שבאנו יגיד עכשיו שירה לקדוש ברוך. לפני רגע אמרנו אי אפשר להגיד, אילו פינו היה הרבה יותר גדול, לא היינו יכולים להגיד. אז איך עכשיו פינו יגיד שירה לשנוי רינה כמון גלה, מה? בכל זאת מודי, אז מה זה, זה לצאת ידי חובה ככה, נו, מה לעשות, גוואלד, מה שאפשר נגיד, מה שאי אפשר, לא.
על אחת כמה
וכמה. כן, אבל איך, אבל מתחילנו, אנחנו לא יכולים להגיד, אומר, אפילו אילו פינו מלא שירה קיים.
הוא שונה עם המילה. מלא שירה, אבל לא קיים.
אז את אומרת, כמובן, אי אפשר לצאת ידי חובה להגיד, אז משהו קצת אני אעשה.
מה שאנחנו
נראות את... אומר המגיד ממזריץ', אומר המגיד ממזריץ', פירוש כזה, אומר, משל למה הדבר דומה? אומר, אם מלך יש לו שרים ועבדים, בא המלך ומבקש מאחד מהעבדים הכי פשוטים שלו, אומר לי, היום אני בא לעשות אצלך ארוחת צהריים, תכין ארוחת צהריים. אותו עבד מרגיש מאוד בצער גדול, מאוד בקושי, אומר, מה, האמצעים הדלים שיש לי, אני לא אוכל לרצות את המלך כלום, איזה בושה תהיה למלך ולפמליה שלו אם יבוא אליי, בצער גדול. אבל אם המלך שלו אומר, היום בצהריים אני בא לאכול אצלך, אבל אני מביא את הארוחת צהריים מהארמון אליך. אני שולח לך את הכל אליך הביתה, שם אני אוכל. הוא מאוד מאושר. כל הממלכה מגיעה אליו הביתה. אומר המגיד ממזריש, כשכתוב בתפילת נשמת כל חי, אילו פינו מלא שירה, ולשוננו, כוחנו, אנחנו לא יכולים להודות על שום דבר. על כן, פינו, על כן איברים שפילגת בן, ורוח ונשמה ששמת בפינו, הם יעלו וישקו. אנחנו משתמשים בכוחות שאתה נתת לנו בהם לקשבח, לפי מה שאתה נתת, לנו אין כוחות, אין שום דבר, כל מה שאנחנו חיים זה ממך, אבל לפי מה שאתה נתת בתוכנו אנחנו משתמשים בשביל להודות לך, וזה יצאנו ידי חובה. אנחנו לא יכולים, כי מעצמנו אין לנו שום דבר, אז אם אני אדע להשתמש בכוחות שלי לטובה, אני אדע להכיר טובה על כל הטובות שהשם נתן. לכן אומרנו הרמח"ל, מי שיודע להכיר טובה על כל מצב ומצב, כאן אפשר להעריך הרבה בכל המצבים, העני והעשיר והבריא והרעב והחולה, כל מצב כזה שטיפה מתבוננים ומעריכים בו, רואים עד כמה יש חסד גם במצב הזה. אומר הרמח"ל, וכן כל כיוצא בזה, עד שאין לך אדם שלא הכיר עצמו חייב לבורו, ובהסתכלו בטובות האלו שמקבל ממנו, ודאי שיתעורר להזדרז עבודתו כמו שכתבתי למעלה. אומר הרמח"ל, מה הוא צריך להזדרז? אמר לפני כן, הואיל ואינו יכול ודאי לגמול אותו וטובתו יתברך, לפחות יודה לשמו ויקיים מצוותיו. מה פירוש הדבר? להודות לשמו ולקיים מצוותיו. להודות לשמו זה להכיר בזה שכל מה שאני מקבל זה ממך, זה על עצם היחס שאני חי, אני מקבל כל הזמן. זה להודות לשמו, להיות כל הזמן בעמדה של הודעה, לקיים מצוותיו זה להשתמש בפיקדון הזה לטובה. אנחנו אומרים בתפילה, נשמותינו הפקודות לך, כל החיים שלנו זה פיקדון. בפיקדון הזה, כל הכוחות, כל האנרגיות האלה, אם אני משתמש לטובה, זה הכרת הטוב שאני נותן לקדוש ברוך הוא, זה הגמול, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנהיה טובים, שנשתמש בפיקדונות האלו לטובה, בזה אנחנו בעצם יוצאים ידי חובה. הרמב"ן על התורה בסוף פרשת בו, אין לי זמן עכשיו לקרוא את זה, אבל הרמב"ן על התורה בסוף פרשת בו, מי שרוצה לראות דיבור המתחיל ולפיכך, אומר שכל המצוות של התורה שיתנו לנו בין אדם לחברו, בין אדם למקום, כל המצוות הם ביטוי של הכרת הטוב, הם להודות להשם על כל הטובות שניתנה לנו. ויש ספרים כמו ספר חרדים וספרים אחרים שמראים שכל מצווה שמחלקים את כל התרי"ג מצוות של התורה לפי האיברים של האדם, לפי הכוחות. כל כוח שבאדם, כל איבר, נועג שישתמש איתו למצווה אחרת, בידיים, ברגליים, באוזניים, בעיניים, כל התרי"ג מצוות מחולקים לפי אברי האדם. ככל כל מצווה שאתה עושה, בעצם אתה מכיר טובה, פירוש הדבר, מעריך את הכוח הזה, משתמש איתו לשם המטרה שאליה הוא נועד, ובזה אתה בעצם מחזיר את הטובה לריבונו של עולם. המדרגה האחרונה והשלישית, אני רוצה לסיים, אז יש לנו כמה, שלוש הערות קטנות. אומר המחל באותו משפט, כל שכן, כאן הוא כבר עומד על המדרגה השלישית, כל שכן אם יתבונן היות כל טובו תלוי בידו יתברך. ומה שמצטרך לו, ומה שמוכרח אליו, ממנו יתברך ולא מאחר, אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבודתו יתברך, ולא יחסר לו מה שמוכרח אליו. פה בעצם אומר, עובר הרמח"ל למדרגה השלישית של ההמון, שזה שכר ועונש. זה הכדאיות. כדאי לך לעבוד את ריבונו של עולם, כי אתה יודע שכל הטוב שלך זה בא ממנו. אם תשמעו בקולים, נתתי גשמכם בעיתם. אם אתה תשמע, אתה תקבל. לא תשמע, לא תקבל. כמו שהזכרנו במידת הזהירות, שעיקר יראת העונש, עניינה לא יראת העונש, אלא יראת המעניש. להיות ביחס עם אותו אחד שהוא מעניש או לא מעניש, אותו הדבר גם פה. עיקר היחס שלנו בקיום המצוות זה לא על השכר והעונש. מי שעושה מצווה כדי לקבל שכר, הוא לא עבד את השם. עיקר העבודה פה זה לבנות את היחס אל נותן השכר. אלא מה זה כדאי לי? השפה שאלה אפשר לדבר זה שפת העולם הזה. כדאי לי הרווחים שלי, ההפסדים שלי. כדאי לך להיות ביחסים טובים עם אותו אחד שאחראי על כל מה שנותנים, על מי שפותח את הברזים או שסוגר את הברזים. הוא כן, זה השיבר הראשי, הוא פותח את הכל והוא סוגר. אם אתה רוצה להיות בקשרים טובים עם מי שאחראי שם, אז זה המימד של השכר והעונש. מסייר מרמח"ל ואומר, והנך רואה שכללתי פה בדבריי שלושת המדרגות אשר חילקתים בזריזות. כי כבר עניינם אחד, חילקתם בזהירות, נכון. כי כבר עניינם אחד, והדבר למד מעניינו, שלשלמי הדעת תהיה הערה מצד החובה ומצד דרך המעשים וחשיבותם, לפחותים מהם מצד העולם הבא בכבודו, שלא תשיגהו בושה ליום הגמול, בראותו הטובה שיכול להשיג ואיבדה, ולהמון מצד העולם הזה וצרכיו, כעניין שפירשתי שם למעלה.
זה הכדאיות.
רק לא מובן כאן דבר אחד, מה שהרמח"ל אמר באמצע, מה שהערכנו הרבה הרבה בכל הכרת הטובה, לכאורה הוא אומר כאן משהו שלא דיברנו עליו. אומר הרמח"ל, הפחותים שדיברנו עכשיו כל הכרת הטובה, מצד עולם הבא וכבודו, שלא תשיגהו בושה ליום הגמול, בראותו הטובה שיכול להשיג ואיבדה. זה מה שאמרנו בזהירות, אבל פה הוא לא דיבר שום דבר מהעניין הזה של הכרת, של עולם הבא, של הגמול. אפשר להגיד היה שכל הטובה שנועדה זה כדי להגיע לעולם הבא, ושם באמת נקבל את הטובה האמיתית. אני חושב שאולי אפשר לומר בדברי הרמח"ל פה, שבעצם עולם הבא זה העולם של הערכים המוחלטים. שם אנחנו בעצם פוגשים, חיים, מתאחדים עם המושגים בצורה המוחלטת שלהם. מה זה צדק, מה זה מישרים, מה זה אהבה, מה זה שמחה, בלי שום חולשה. המדרגה שלנו להיות שייכים לערכים המוחלטים שם, זה לפי המידה שהערכנו את הדברים בעולם הזה. מי שהעריך מה זה טוב בעולם הזה, הוא באמת יהיה שייך לטוב בעולם הבא. מי שהעריך באמת מה זה שמחה, מי שהעריך כל דבר בעולם שהוא קיבל לפי הערך האמיתי שלו, כשהוא יגיע לעולם הערכים, הוא יהיה שייך אליהם שם במימד האמיתי. לפי הערכה שלנו, בהתבוננות, איך אנחנו מעריכים דברים בעולם הזה, בזה אנחנו גוזרים את המדרגה שלנו לערכים המוחלטים בעצם בעולם הבא. ודבר אחרון, בזה אני מסיים, הרמח"ל לכאורה השמיט פה משהו מאוד יסודי. בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שכל המסילת ישרים בנויה עליה, כתוב עוד דרך אחת מאוד יסודית, איך קונים את הזהירות, את הזריזות. כתוב, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות. אז למה הוא השמיט בדרך קניית הזריזות את זה שהזהירות מביאה לידי זריזות? כותב לנו כאן שלושה דברים מאוד יפים, אבל הברייתא הביאה עוד דרך אחת. מי שזהיר, זה כבר הביא אותו להיות זריז. אני חושב, לעניות דעתי הקטנה, שמה שהרמח"ל אומר, או יותר נכון, מה שהברייתא של רבי פנחס בן יאיר אומרת, מי שזהיר, זה יפתח לו את הפתח להיות זריז. כדי לקנות את הזריזות, באמת צריכים את שלושת המסלולים שדיברנו כאן. אבל התנאי לקנות אותם, זה רק מישהו זהיר. מי שלא זהיר ועדיין שייך לרע, הוא לא ידע להעריך את הערך של המעשים שלו, הוא לא ידע להעריך את ערך החיים שלו, כי הוא רואה את עצמו עדיין שייך לרע. הוא ודאי לא ידע להכיר טובה, כי בכל דבר הוא יראה את החצי הכוס הריקה, ולא המלאה, כי הוא שייך לרע. הוא לא יכול לראות טוב, כי הוא שייך לרע. הוא לא התנקה מהרע. וודאי וודאי שהוא לא ידע להכיר שכל מה שיש לו בא מריבונו של עולם, כי יש לו עוד מקורות אחרים בחיים שמהם הוא מקבל אנרגיות, מהם הוא ניזון, שזה בעצם המדרגות השליליות. לכן כל המדרגות שדיברנו כאן דרך קניין הזריזות, זה רק מי שכבר עבר את מידת הזהירות והוא כבר טהור מהשייכות לרע, כל אחד לפי מדרגתו, אז נפתח לו השער לקנות את הזריזות על פי שלושת המדרגות שלמדנו היום. עד כאן.